רבותי היקרים, אנחנו באורות המלחמה, ואנחנו באמצע פסקה ט' בעמוד ט' ז'. האמת היא, לא, כבר בעמוד י' ז'. עמוד י"ז בשורה 5. נכון? כך כתוב. יש שם שלוש מילים לפני סוף השורה. כל התרבויות שבעולם יתחדשו על ידי חידוש רוחנו. לפני כן הוא אמר שהתרבות צריכה, האובית צריכה להיחרב. כאן אנחנו מבינים שהוא לא מתכוון שהיא ממש צריכה להיעלם, אלא היא צריכה חידוש. כל הדעות יתיישרו. כל החיים יאורו בשמחת לידה חדשה בהתקוממותנו. כל האמונות ילבשו בגדים חדשים. יסירו את הבגדים הצועין מעליהן ויתלבשו בלבושי יקר. המילים האלה מילים יפות, אנחנו רק צריכים להבין מה זה אומר הלכה למעשה. כלומר, מה המשמעות של הביטויים האלה. יש פה התחדשות של התרבויות, יישור של הדעות, הארת החיים בשמחת לידה חדשה, והתלבשות האמונות בבגדים חדשים. אני רוצה אולי להתייחס קודם כל לנקודה היותר בעייתית כאן. מה זה כל האמונות ילבשו בגדים חדשים, יסירו את הבגדים הצועים מעליהם ויתלבשו בלבושי יקר? מה זה האמונות? למה הוא מתכוון? מישהו יודע מהן האמונות שהוא מדבר עליהן? מה? הדתות. איזה דתות יש בעולם? יש עבודה זרה בעולם. איזה עוד דתות יש? נצרות, אסלאם, מה עוד? יש בודהיזם, טאויזם, קונפוציאניזם, שינטו. מה? השינטו? שינטו, כן, זה דת. שינטואיזם, כן. מה אתה אומר? האתאיזם, כן, במידה מסוימת הוא גם כן דת. כן? גם הקומוניזם, במידה מסוימת הוא דת. זאת אומרת, יש גם אידיאולוגיות, דתות וכדומה. עכשיו, ערב... היינו מצפים ממנו שיגיד, כל זה ייעלם, ובמקום זה תבוא תורת ישראל. נכון? ככה היינו מצפים. כשאני קורא את זה בפנים, אני רואה שלא ככה. האמונות ילבשו בגדים חדשים, יסירו את הבגדים הצועים מעליהם, ויתלבשו בלבושי יקר. זאת אומרת שלפי הרב, זה אפילו אומר שאולי הנצרות תישאר, האסלאם יישאר. והכל קורה, כאן מדובר פה על החיזיון העתידי. אלא שתעבורנה על כל הדתות האלה רפורמות. הרפורמות האלה יחברו אותן אל רוח ישראל. השאלה למה צריך להסתבך כל כך? וכאילו היה פשוט יותר לגמור פעם אחת ולתמיד עם כל הדתות המיושנות האלה ולהביא את דבר השם אל האומות. למה הרב כאן מדבר על... על שימור, מכל המסוים. כמו שאתה מדבר על חידוש, אתה גם מדבר על שימור. למה? אתה מבין את השאלה? הבנת את השאלה, כן? אז התשובה היא, למרות שקשה לומר שהבנת את השאלה, כי לא שמעת את הכל, אבל אתה עושה כן, בצד הנימוס. התשובה היא שהדתות הן לא מקריות. הדתות הן ביטוי לרוחניות של הציבורים האנושיים השונים. וכל ציבור אנושי יש לו אופן תגובה לעולם הרוחני שמיוחד לו. לכן זה לא מספיק להעביר ויש, למחוק את הכל. אתה עדיין צריך לדאוג לחיים הרוחניים, לרגישות הדתית המיוחדת של אותם הציבורים. זה מובן מה שאני אומר. אני רוצה להביא הוכחה גם למה שאני אומר. מה אתה אומר?
אני שואל... בגדים זה כלומר משהו חיצוני.
כן.
והאמונות עצמם, זה, ככה אני מבין את הרב שהם שערו.
זה כנראה שלא. האמונות עצמה, אם אתה הולך לעומק האמונה, איננה כפירה. אלא כל אמונה, הכפירה שבה זה בגלל הבגדים שהיא לבשה. למשל, עובדי עבודה זרה, הקלאסיים, אלה שבתנך ככה, עובדי הבעל וכמוש ואלוהי מצרים וכל, ואלוהי בבל, למי הם עבדו באמת? לפי מה שהרב אומר, הם עבדו את השם. רק כדי לעבוד את השם, הם הלבישו את זה בכל מיני דברים. אז בואו נלך על הנצרות. למי הנצרות עובדת? איזה אלוה? לאיזה אלוה הם עובדים? אלוה שמת, אבל זה לא מדויק. אני אסביר לך משהו. אתה יודע, כתוב ב... התיאולוגיה הנוצרית אומרת, נקרא, התיאולוגיה הנוצרית אומרת שהיא אומרת, אני אסביר, כי זה לא מה שהיא אומרת באמת, אבל היא חושבת שהיא אומרת, שאלוהים עשה חסד גדול עם האדם, הפך את עצמו לאדם כדי לסבול את סבלו של האדם. נכון? ככה הם אומרים שהם אומרים. אבל אם אתה מדייק בדבריהם, ותסביר להם, הם יהיו מוכרחים להודות, הם חושבים שאלוהים עשה את עצמו יהודי. ושהריגת היהודי הזה, זה מה שמחפר על העולם. שפיכת דמו של היהודי מחפרת. זאת אומרת, באופן מסתר, מה מסתתר שם? א', השואה. כן? כלומר, עצם המחשבה ששפיכת דמו של יהודי כלשהו, זה מה שיכול לתקן את העולם. אז זה כבר אומר שבתת מודע הקולקטיבי יש משהו שמבשר את השואה. אבל יש פה משהו יותר עמוק. הם מאמינים שהיהודי הוא האלוה. אתה מבין? זאת אומרת, בנצרות יש ביטוי להרגשה שהייתה לעמימה בימי קדם, שישנו כוח אלוהי עצום בנשמת ישראל. והם נתנו לזה צורה מיתולוגית. בסדר? אז אתה יכול לבוא אל העמים ולהסביר להם, רגע חבר'ה, עד עכשיו חשבתם שזה התינוק הזה צלוב על הצלב. רצינו להסביר לכם, מי שאתם עובדים לו באמת זה אנחנו. בסדר? זאת אומרת, זה נקרא שהליווש פה צריך להשתנות. אני קראתי ספר שנכתב על ידי אדם מאוד מעניין, שנפטר לפני כמה שנים, אדם ממוצא נוצרי קתולי. ממוצא נוצרי קתולי, והשם שהוא נתן לספר היה, זה בלועזית הוא קרא לזה, אבל בעברית זה הכנסיות כשגרירי, לא, סליחה, הכנסיות כפזורה של עם ישראל. כן? הכנסיות כפזורה של עם ישראל. אז הוא בא בעצם עם הצעה, אגב, הוא הגדיר את עצמו כבן נוח, האיש שכתב את זה. הוא כתב ספר שלם עם הצעה לעולם הנוצרי. שבו הוא מציע לעולם הנוצרי לעבור קצת שינויים כדי לשפר את עצמם. השינויים שהוא מציע הם ביטול האמונה בשילוש ובהגשמה, ביטול המרכזיות של האישיות של ישו, ביטול האמונה שעם ישראל נעזב, והפיכת כל העולם הנוצרי לשגרירים של האומה הישראלית. רק דברים קטנים. זה הכל, הוא אפילו הציע את זה לאפיפיור. זאת אומרת, זה מאוד מעניין ש... אגב, מעניין מה השם משפחה של האיש הזה, קראו לו וסל. ז'אן וסל. זאת אומרת, וסל זה מי שרואה את עצמו כאביר, שמשועבד לאביר יותר גבוה. ומה שמעניין זה שהוא הציע עדיין שהעולם הנוצרי יישאר נוצרי בהגדרה. כלומר, לא יוותר אפילו על הסמלים שלו, על בתי התפילה שלו, רק שישנה את הכל. זה בדיוק מה שהרב אומר כאן. עכשיו, מה הצורך שלנו לעבור דרך דברים כאלה? בגלל שהרגש הדתי של בני אדם מחובר עובדתית אל מוסדות מסוימים, הם דרכי חשיבה, דרכי תפילה וכו', שאותם אתה לא יכול לבטל בלי לגרום למשבר. אז זה מה שהרב כאן אומר, האמונות ילבשו בגדים חדשים. עכשיו, מה שאני טענתי לפני ששאלת, שלכל אומה ואומה יש אופן משלה להרגיש את העולם הרוחני, אנחנו רואים את זה גם כעובדה היום. כי איך זה שהאסלאם התפשט רק באזורים מסוימים של כדור הארץ? איך זה שישנן ארצות קתוליות, ארצות פרוטסטנטיות וארצות פרבוסאביות? היה צריך להיות שהאחוזים יתחלקו באופן שווה בין הארצות, שבכל המדינות יהיה אחוז מסוים של נוצרים קתולים, פרוטסטנטים, מוסלמים, בודיסטים וכו'. ואנחנו רואים כעובדה היסטורית שיש פה התערבות של הסוציולוגיה, של האקלים. אז כנראה שזה אומר משהו, שיש אופן של רוחניות המתאים לכל אומה ואומה. אז את זה צריך בהחלט לקחת בחשבון כשאנחנו באים להאיר את עיניהם של האומות. מובן? כן. מה לא מובן? מה קשור הגיאוגרפיה? כנראה שיש קשר, בכל זאת. כלומר, העובדה היא קיימת. למשל, איפה האסלאם מתפשט? בארצות של האלכסון הצחיח, נכון? מה? אז אתה יכול להגיד כנראה, אם אתה לא יודע מה זה האלכסון הצחיח. וכאילו שאלת מה זה האלכסון הצחיח. טוב שאתה שואל. האלכסון הצחיח, מדובר על כל האזור שמתחיל בצפון מזרח במדבר גובי שבמונגוליה, הולך ופונה אל דרום מזרח דרך קזחסטן, אפגניסטן, הרמה הפרסית, מדבר ערב, מדבר סהרה, עד שהוא מגיע קרוב לסנגל. בסדר? אז אם אתה עושה חשבון, יש לך אלכסון שמתחיל בצפון מזרח ומסתיים בדרום מערב. בסדר? וזה בדיוק האזורים שמבחינה היסטורית האסלאם התפשט בהם. אז כנראה שיש קשר בין הרוחניות של האסלאם, למרות כל העניינים של מלחמה, היית אומר שזה יתרון פוליטי, כלכלי, לא יודע מה. אבל עובדה, יש משהו באסלאם שעושה אותה לדת מדברית. דת של יושבי מדבר. במדבר האדם נוח לו לפתח יחס של כניעה אל האלוהות, נכון? מה? אין לו ברירה אחרת, נכון? אז הוא נכנע, אז זה בדיוק מה שהאסלאם עושה, נכון? מעניין שמשל הקתולים הם הרבה יותר חזקים בארצות לטיניות מאשר בארצות אנגלוסקסיות. בארצות האנגלוסקסיות הפרוטסטנטים מצליחים יותר. אז כנראה שיש קשר בין הדברים, נכון? כן, בבקשה. כן, אתה שואל, מה עם אינדונזיה והודו? יש מיליוני... אני מנסה לחזור על השאלה. אתה לא נתן לי לה... אני חוזר על השאלה שלך. אתה רוצה לשאול אותה שלוש פעמים, תשאל אותה, אבל אני מתנדב להגיד אותה פעם אחת בשביל הגולשים. אתה שואל, מה עם הארצות שבהן יש מאות מיליוני מוסלמים מחוץ לאלכסון הצחיח, כגון אינדונזיה והודו? בסדר? הבאתי היטב את השאלה שלך? טוב, תשובה. ארצות האלה, אם תשים לב, שם זה אסלאם לייט. מפדלניקים כאלה. זאת אומרת, לא באמת, כאלה, אתה רואה שזה אסלאם מסוג אחר לגמרי. זה ארצות שבהם האסלאם מאוחד בעצם עם החיים, ואיננו תובע את היחס הנפשי שהוא תובע בשאר הארצות. כן, בדיוק. גם אתה רואה שהפנאטיות התפתחה פחות שם. זאת אומרת, זה עובדתי. כן? זה כאין לו איסלאם. כן? בבקשה. נכון, ודאי. אני לא אומר שאין ניסיונות עכשיו לכבוש, אבל זה מעניין ששם, גם בארצות הברית, זה נתקל בהתנגדות. שם זה ייעצר. כלומר, זה ברור שהם לא מסוגלים להפוך את העולם כולו למוסלמי. זה אגב רבי יהודה הלוי אומר את זה בספר הכוזרי, שאם באדם ואומר, אני נשלחתי על ידי האלוה לשנות את האמונה של העולם כולו, והוא דברו מגיע רק עד חצי העולם, זה מהווה ספק בשליחותו. אם ככה הוא אומר. הוא רומז שם על האסלאם ולנסרות. כלומר, אתה באת לתקן את כל העולם, אז למה לא הצלחת? למה רק בחלק מהעולם התפשטת? אנחנו לא הצלחנו כי אנחנו מעולם לא טענו שאנחנו נשלחנו לעולם כולו. משה, כשהוא נתן את התורה, הוא נתן אותה לבני ישראל, והנה, בני ישראל קיבלו אותה.
בכל זאת, בסופו של דבר, אנחנו מקווים שכל העולם יכיר
זה לא חלק מעבודת התורה. זאת אומרת, התורה ניתנה לישראל. תרי"ג מצוות זה לישראל. ובמובן הזה, דווקא זה הצליח. כן? יש איזה מין התלכדות בין התורה לבין עם ישראל לאורך הדורות, שדווקא מוכיחה שמשה כן הצליח במשימה שהוא הציב לעצמו לפחות. ברור. עכשיו, משה גם אומר שזה אומר שבבוא הזמן כולם יקבלו את האמונה הזאת. אבל הוא מעולם לא אמר שהוא נשלח כדי שעכשיו הם יקבלו. אז במובן הזה דווקא משה כן הצליח. בסדר? פרק עכשיו. כן. זאת אומרת שהיו דתות בתקופה. בוודאי, בוודאי, בוודאי. כן. אפילו בזמן עובדי עבודה זרה זה עוד יותר ברור היה. היו אלוהי כל אומה. כן? האופן של עבודה זרה, אמנם היה דומה, אבל עם קווי שוני גם כן מאוד מאפיינים. למשל, הרעיון של קורבנות אדם. כן, הרעיון של קורבנות אדם לא היה מקובל בכל הארצות. כן? כלומר, יש מקומות שהשתחררו מזה יותר מהר מאשר מקומות אחרים, למשל. כן, או למשל, פולחן לבעלי חיים, אופייני למצרים, לא אופייני ליוון, למשל. למי היו, כלומר, מי היו אלוהי מצרים? אתה רואה בכל הציורים המצרים העתיקים, זה תמיד דמויות של בעלי חיים. עם גוף אדם, אבל ראש של בעל חיים. טוב, בדרך כלל, כן. איפה היינו? אז מה שאומר כאן הרב, כל התרבויות שבעולם התחדשו על ידי חידוש רוחנו, כל הדעות יתיישרו. אז בעצם ההזמנה היא פה להפוך את עם ישראל, במדינתו המחודשת, לאיזה מין מרכז של הקרנה עבור האנושות. איך כתוב? כי מציון תצא תורה. אז לאן היא יוצאת? כי מציון תצא תורה הוא דבר השם ירושלים. לאן היא יוצאת התורה הזאת? אל הגויים, נכון? אין זה מה שאנחנו שרים, כי מציון תצא תורה. צריך לדעת שהכוונה לגויים. כי הרי אם אנחנו מדובר על ישראל, עם ישראל נמצא בציון, אז לא צריך שהתורה שלו תצא משם. טוב. כן. האם מה?
מצווה לפרסם תורה לגויים.
תורה לגויים. בוודאי שיש מצווה לפרסם תורה לגויים. השאלה איך? כן? כלומר, אסור ללמד לגוי תורה. מצד שני, חייבים לפרסם תורה לגויים. אז לכן יש עבודה של ועדות שצריכות לקום בנושא הזה, כי הדבר הזה לא פותח הרבה. כלומר, זה עדיין נמצא מבחינה רוחנית ומבחינה לימודית בחיתולים. כן? אבל בעזרת השם, יטופל. כן, כבר התחילו להתעניין, כן? יש כל מיני גויים באו לכאן, בני נוח באו כדי לקבל הדרכה, אפילו באו פעם לגוף, יש גוף שקורא לעצמו סנהדרין. כן? הם אומרים שהם הסנהדרין, זה ספק גדול, אבל הם אומרים שהם הסנהדרין. אז הם עשו איזה כנס של קבלת אמנת בני נוח. הביאו כל מיני גויים מן העולם, גויים חשובים, שבאו לקבל את אמנת בני נוח לפני הסנהדרין. יש, אני גם דיברתי שם והסברתי שלדעתי הם טעו בניסוח האמנה. בסדר, אז אפשר שיהיו דעות שונות. צריך בשביל זה להקים בתי מדרש. בית מדרש לתורת בני נוח. זה מעניין. טוב. אגב, דברים כאלה נעשו במהלך ההיסטוריה וזה תמיד היה פשלה. למשל, אחת הפשלות כנראה רציניות שלנו בנושא הזה זה האסלאם. כן, כנראה, לפי כמה מסורות, יש רמזים שרבנים יצאו לערב כדי ללמד את הערבים את תורתם. יצא מה שיצא. טוב. כל התרבויות שבעולם התחדשו על ידי חידוש רוחנו, כל הדעות התיישרו, כל החיים יאורו בשמחת לידה חדשה ויתקום ממותנו. כל האמונות יתבשו בגדים חדשים, יסירו את הבגדים הצועים מעליהם, ויתלבשו בלבושי יקר, יזניחו את כל פיגול, כל תמה וכל תיעוב שבקרבם, ויתאחדו לנק מתעללי אורות הקודש, אשר הוכנו מאז לכל גוי וכל אדם בבאר ישראל. זה רק מחייב דבר אחד, שהיהודים יעשו את העבודה. נראה שהיהודים לא מוכנים להזיז את עצמם כל כך בנושא הזה, וזאת הסיבה של התסכול הפנימי של האנושות כלפינו. זה אחת הסיבות לשנאת מדינת ישראל שיש היום, כי בעצם מצפים ממדינת ישראל למלא את התפקיד שהיא הייתה צריכה למלא. כן? אז זה נקרא שיש הצטברות של תסכולי שנים רבות, נכון? אומרים בנעילה תזכו לשנים רבות, אבל אצלם זה תסכולי שנים רבות. כן. ברכת אברהם, אחד ברדיו סיפר שבאמת זה מה שהוא חשב. כשהוא שמע את השיר, הוא חשב שזה תסכולי שנים רבות. טוב, כל אחד מביא לתפילה מה שיש לו להביא. טוב, ברכת אברהם לכל גוי הארץ. איפה ראינו ברכת אברהם לכל גוי הארץ? אה? מה? זהו, אתה צודק, יש פה שני מקומות. יש מקום אחד שכתוב, ונברכו בך כל משפחות האדמה, ויש, בעקידת יצחק כתוב, והתברכו בזרעך כל גוי הארץ. זה שני אופנים. האחד זה ונברכו, והשני זה והתברכו. נכון או לא? כתוב פעם ונברכו, פעם שנייה כתוב והתברכו. והתברכו, אני יודע מה זה. הכוונה שהם יקבלו ברכה. אבל מה זה ונברכו? כן, שיתחברו אליך. יום שונה, הברכה. כמו שהם מבריחים, מה?
להבריך ולהנמיך, כאילו להוריד.
כן, אבל איך להנמיך?
על הברכיים.
לא, אבל איזו פעולה זה בחקלאות, להבריך? יש להבריך את הגמלים, אתה צודק, שהכוונה שהם יורדים. אבל יש גם הברכה בגפנים. אתה קצת מבין בגפן? לא? איזה קיבוץ תיק אתה? אתם לא מגדלים את זה שם. בננות. לא, בננות זה לא טוב. זה טוב, אבל זה לא נוגע לנושא שלנו. הגפנים, יש פעולה כזאת שלוקחים זמורה מקרם, מגפן, מנמיכים אותה, שים לה פעולה של הברכה, ומכניסים אותה לאדמה, בלי לנתק אותה מן העץ. ואז עם הזמן היא מוציאה שורשים, ויוצא מזה גפן חדש. דבר ידוע, פעולת ההברכה. מה? אז אחר כך אתה יכול גם לנתק את החיבור הראשון, אבל לא כדאי לעשות את זה. ושאם אתה עושה את זה, זה נחשב לעץ חדש, וצריך לספור שלוש שנים של אורלה. מה שאין כן, כל זמן שזה מחובר, אתה לא צריך לספור שנות אורלה. אז מה שעושים בקיבוצים שעוסקים בזה, במושבים, צובעים בצבע מיוחד את הזמורה, כדי שלא יחתיכו אותה. כדי שלא יתחילו שנות אורלה. כן, אז זה נקרא להבריך. עכשיו, מה? אז אם כתוב ונברכו בך כל משפחות האדמה, הכוונה שאברהם משול לאדמה, וכל האומות משולים לגפנים. נכון? ואז כל הגפנים האלה מתחברים לאברהם אבינו, ויוצא מזה גפן מסוג חדש. ונברכו בך כל משפחות האדמה. אז הפעולה הראשונה היא קודם כל ונברכו, שהם באים להתברך בך. אחר כך, והתברכו בזרעך כל גוי הארץ. יש פעולה לכיוון השני. בסדר? כן. נכון, תסכולי שנים רבות. שאלה יפה. אתה אומר שהעולם מתוסכל מזה שאנחנו לא ממלאים את תפקידנו, איך זה שהישראלים לא מבינים את זה? תשובה, א', יש ישראלים שמבינים את זה. אני ישראלי למשל, ואני מבין את זה. הייתי אומר שבכל זאת, בעקבות מלחמת ששת הימים, הדברים האלה עשו אז הרבה יותר רושם מאשר היום. זאת אומרת, הייתה תקופה, בתקופה שנגיד ב-15 שנה אחרי מלחמת ששת הימים, שציפו ממדינת ישראל להוות כמין מגדל אור כזה, ובאמת גם פעלנו בתור שכאלה. שלחנו שליחים לאפריקה, ובבית הגויים... לא, לא, לא. ואפשר לומר שקרו הרבה מאוד, הייתה השפעה רוחנית גדולה מאוד של, של מדינת ישראל, שהתחילה את הפסקתה בהסכמי קמפ דיוויד, והנפילה כמעט מוחלטת אחרי הסכמי אוסלו. כלומר, החולשה שלנו כלפי האומות גרמה לאומות לזלזל בנו. דבר נוסף, אי אפשר לומר שאין דאגה בציבור הישראלי בכללו לאומות העולם, רק שהם לא יודעים איך לעשות את זה. כי הרי... כן, בוודאי. איך? כל התפיסה השמאלנית-הומניסטית מקורה ברצון להשתלב במרחב הכללי, נכון? אנחנו חלק ממשפחת העמים. אנחנו לא רוצים להרגיז אף אחד, אנחנו רוצים להיות גויים. כן, כי זאת המחשבה, המוטעת אמנם, שזה התפקיד שלנו. כלומר, שתפקידנו להתבולל. כלומר, זה, וזה לא נובע מסתם בושה עצמית, זה נובע מן הרצון הפנימי מאוד, כלומר, מתוך ההרגשה שעם ישראל כן ממלא תפקיד אוניברסלי. כיוון שאנחנו לא יודעים איך לעשות את זה, אז אנחנו חושבים שאנחנו ממלאים תפקידנו אוניברסלי על ידי שאנחנו נהיים הומניסטים שמאלנים. ברור? כלומר, אבל גם זה נובע מהשורש הזה. ברור? כלומר, כשאני מוכן אפילו שחיילים שלי יהרגו כדי למצוא חן בעיני האומות, אז זה אומר שיש לי מסירות נפש אדירה לתיקון העולם. זה צורה חולנית של הרעיון. כלומר, צריך לדעת להבחין את זה. זאת אומרת, זה לא סתם מחלה. בצורה חולנית של משהו אמיתי. כן. יש פה שאלה. האם יש השפעה בארץ ישראל של גיאוגרפיה ואקלים על זרם כמו בני עקיבא, ליטאי, חסידי ועוד? תודה. אני מתאר לעצמי שכן. אני לא יודע בדיוק על זה הזרמים שיוזכרו כאן, אבל למה כל הספרדים בנגב? אבל אתה לא נזרק סתם. זאת אומרת, יש איפה שזה נקלט, איפה שזה לא נקלט. מדוע החרדים של בני ברק והחרדים של ירושלים זה לא אותו דבר? מבחינת הגישה שלהם אל העולם. הם נושמים אוויר אחר כנראה. כן? מדוע היהודים ביהודה הם שונים מהיהודים של השומרון? אפשר להרגיש את זה. יש קווי אופי אחרים אפילו אצל הערבים של המקומות האלה. זאת אומרת, בהחלט, האקלימים הלוקליים בארץ ישראל, הם משפיעים על אופי האנשים, אין שום ספק.
הם ששומעים את השפות שלו.
שפ... מה?
הם ששתיימים בעשר, 15 שנה לשונות, היה ניב של שכם והיה ניב של...
היו ניבים, כן, בוודאי, בוודאי, בוודאי. בוודאי, זאת אומרת שזה לא במקרה שיש חלוקה של ארץ ישראל לשבטים, כי מה שהארץ עושה ליושבי נחלת אשר, זה שונה ממה שהארץ עושה ליושבי נחלת בנימין. כן, בבקשה. לא, זה לא מתמסמס בכלל. יש מזגנים. נכון, אז מה? אז עוד יותר חזק, מה שאתה אומר. המזגן זה צורת חיים שיש בשפלה שאין בהר. בירושלים, למי יש מזגן בבית? מעטים, נכון? זאת אומרת, יש אדם שחי בשפלה והוא חייב מזגן כדי לחיות. זאת אומרת, הוא מתרגל לצורת חיים מלאכותית. אין לו קשר ישיר עם החוץ. החוץ בעצם בשבילו מאיים, או הוא איזה מין חוויה ייחודית. אני הולך לים. מה שאין כן בירושלים, או בצפת. אתה נושם את המקום. אז אתה חי את זה אחרת. דווקא המזגנים הם הרי על מה שאני אומר. כן? מה? אתה רוצה לחבא. כן. כן. זה שיש פה מזגן בחדר הזה, זה מתוך הזדהות עם יושבי השפלה. כן, בבקשה. אני לא שומע.
לגבי קהילות הקודש.
קהילות הקודש?
כן.
מה זה קהילות הקודש?
לא, לא, ירושלים,
טבריה. ערי הקודש, כן. ארבע ערי הקודש, כן.
לא, בטבריה אין כל כך תורה כמו בשאר...
למה אין כל כך... תורה בטבריה כמו בשאר ערי הקודש? קודם כל יש הרבה תורה. ב', אני אגלה לך משהו חם שם, נורא. כן, הלאה. איפה היינו? מה, יש עוד שאלה? זה הולך מה עכשיו. לא קרה בהיסטוריה שעם ישראל כולו קיים את כל התורה. שאם זה היה קורה, הייתה כבר הייתה מגיעה הגאולה של העולם. האם זה אומר שמשה נכשל? לא. זה שעם ישראל לא קיים את התורה, זה לא אומר שהוא לא קיבל את התורה. כלומר, התורה נחשבת על ידי כל העם היהודי, כולל על ידי אלה שעוברים עליה, בתור נכס של האומה. זה, כלומר, זה התורה של היהודים. אני מרוצה מזה, לא מרוצה מזה, אני רוצה לעבור על זה, לא רוצה לעבור על זה, זה משהו אחר. אבל גם היהודי החילוני היותר אנטידתי שבתוכנו, מכיר בכך שהתנ"ך, לצערו, זה התורה של עם ישראל. אגב, מעניין שהנביאים באים אל בני ישראל, כשהם עובדים עבודה זרה. הנביאים לא אומרים להם, באנו לגלות לכם שעבודה זרה זה שטויות, ושיש אל אחד שנתן את התורה. הם לא מדברים בסגנון כזה, נכון? מה אומרים הנביאים? הנביאים באים בתוכך. למה עזבתם את השם? ברור שאם הנביא מדבר, הוא מדבר מתוך הנחה שהציבור יבין על מה הוא מדבר. אז זאת אומרת שגם עובדי עבודה זרה ידעו שהם בוגדים במשהו. או? אני אסביר את זה אחרת. מה זה יהודי חילוני? שעושה הפך דעת תורה. למה לא תאמר שהוא עושה הפך הבודיזם? אבל למה אתה לא מגדיר אותו כך? זאת אומרת, היהודי החילוני זה יהודי שלא הולך לבית כנסת. האירופאי החילוני זה אירופאי שלא הולך לכנסייה. זאת אומרת שכל אחד מוגדר כחילוני של הדת שלו. מובן? מבחינה תרבותית אני מתכוון. אז כך שמשה לא נכשל, דניאל היקר. כן. יש עוד שאלה פה? לא, אין עוד שאלות. תשתמשו, זה כלי טכנולוגי בלתי רגיל. טוב, איפה היית? אז ברכת אברהם לכל גויי הארץ תחל את פעולתה בתוקף ובגלוי, ועל פי יסודה יחל מחדש בנייננו בארץ ישראל. החורבן העכשווי, לפי מה שהרב כאן מדבר, החורבן העכשווי כוונה למלחמת העולם הראשונה. כן? בזמן שהוא כתב את הדברים האלה, זה הזמן המלחמה. החורבן העכשווי של התרבות האירופאית, הכוונה, הוא הכנת תחייה חדשה, עמוקה ואופיית. לכן זה לוקח הרבה זמן. מאז מלחמת העולם הראשונה עברו בערך 100 שנה, נכון? ועדיין המהפכה הזאת הולכת ומתרחשת. כן, מאז מלחמת העולם הראשונה, שינויים עצומים נעשו בהכרה האירופית. לקראת שינוי אופייה, אור חסד עליון מתנוצץ. מה זה חסד עליון? מה זה חסד עליון? חסד של הקדוש ברוך הוא. אבל למה הוא נקרא פה חסד עליון? וזה החסד שהוא המגמה הכללית של הכל. זאת אומרת, יש בעולם הרבה דינים. יש לפעמים רחמים, יש לפעמים חסד. אבל כל הדברים האלה, מה הכיוון הכללי בסופו של דבר? הכיוון הכללי בסופו של דבר זה החסד. עולם חסד ייבנה, אז אור חסד עליון מתנוצץ. שם השם. אהיה אשר אהיה, הולך ומתגלה, הוו גודל אלוהינו. טוב, המשפט הזה לא ברור. שם השם, אהיה אשר אהיה, הולך ומתגלה. נשאלת השם, מה? בגאולת מצרים, שם אהיה אשר...
אהיה אשר אהיה שלך, אני
אלכם. זה לא נכון מה שאמרת. משה לא אמר מה שאמרת, אהיה אשר אהיה שלך אני אליכם. אהיה שלך אני אליכם, ולא אשר אהיה. נכון? בכלל, זאת שאלה, מה שמו של הקדוש ברוך הוא? אז זה משה שאל את זה, נכון? מה ענה לו הקדוש ברוך הוא? אהיה אשר אהיה. מה משמעות הביטוי הזה? זהו. זה כמו שב... יפה מאוד, אני אוהב את ההגדרה שלך. אהיה אשר אהיה, הכוונה שזה בכלל לא משנה. אין כמו שאתה אומר, ארץ בה נולדנו, ארץ בה נחיה. מה המשך? יהיה מה שיהיה. מה פירוש יהיה מה שיהיה? מה משמעות הביטוי הזה? לא, לא. לא משנה. יהיה כך או יהיה כך, בכל מקרה זאת ארץ נולדנו, בה נולדנו, ארץ בה נחיה. יהיה מה שיהיה. זאת אומרת, כשאומרים על משהו, יהיה מה שיהיה, הכוונה שאין חשיבות למה שיהיה. או אהיה אשר אהיה, בעצם אני לא מוגדר על ידי שם. אז אבל זה קצת קשה לומר את זה, כי כל התנ"ך כולו מלא בשמות. כולל אגב באותה פרשה שבה הקדוש ברוך הוא אומר אהיה אשר אהיה. אלא הכוונה, אני אהיה מה שאהיה. זאת אומרת, לפי המצב, לפי העניין, אני מקבל שם אחר. כן, כמו שאמרו חז"ל על הפסוק הזה, במדרש תנחומה, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, משה רצונך לדעת את שמי, לפי מעשי אני נקרא. כאשר אני דן את עולמי, אני נקרא אלוהים. כאשר אני עושה ברחמים, אני נקרא הוויה. כאשר אני משדד את עולמי, אני נקרא אל שדי, וכו' וכו'. אז הוא, השם יש שם אחד כולל. אז בואו נראה. יכולה, אהיה אשר אהיה, זה השם הכולל, כן? כמה זה אהיה בגמטריה? 21. אהיה אשר אהיה, כלומר 21 כפול 21. דיינו 21 בריבוע. כמה זה שווה?
441.
לא שמעתי. 441. מי בעד? 460. מה אתה אומר? פעם ראשונה. בריבוע זה אסטרונומי. אז הבטחה, הסתת 144, 441, 460 ומספר אסטרונומי.
441.
זכה. מי שברך. עכשיו, זאת אומרת, 441, זאת הייתה התשובה הנכונה, ואתה מקבל פרס. כן? נופש זוגי. אז 441 זה הגימטריה של אמת. כן? אהיה אשר אהיה, אהיה כפול אהיה, זה אמת. בואו. אבל פה אני רוצה להיכנס יותר לעניין. האם התפיסה של האלוהות משתנה לפי היהדות? האם לפי היהדות התפיסה של האלוהות משתנה במהלך ההיסטוריה? לכאורה כן. כן? כלומר, זה לא דוגמטי, להפך, זה הולך ומתגלה. נכון. נכון, זאת אומרת, השם הראשון של הקדוש ברוך הוא בתנ"ך הוא אלוהים. בראשית ברא אלוהים. מה זה אלוהים? מי שבורא את הטבע. נכון? הוא מקור היש. זה נקרא אלוהים. יותר מאוחר, באותו תנ"ך, הוא נגלה אל האדם, ואז יש לו שם חדש, קוראים לו השם אלוהים, נכון? י' כ' ו' כ' אלוהים. ויצב השם אלוהים אל האדם לאמור, נכון? זאת אומרת, כשהוא חודר אל ההכרה המוסרית של האדם, אז הוא מקבל שם חדש, קוראים לו הוויה אלוהים. יותר מאוחר, כאשר האדם קיבל את אדנותו של הבורא עליו, זה היה בימי אברהם, אברהם הוא הראשון שקורא לו בשם אדוני, א', ד', נ', י', לשון אדון, נכון? כשאחר כך אותו אלוה נותן הבטחות, מבטיח את הזרע, הוא מבטיח את הארץ, הוא מכנה את עצמו בשם אל שדי. שדי זה משהו אחר. קורא את עצמו אל שדי. כאשר הוא בא להגשים את ההבטחות שלו, הוא קורא לעצמו י' כ' ו' כ', נכון? וירא אל אברהם, יצחק ויעקב אל שדי, ושמי השם לא נודעתי להם, אומר רש"י, כי לא קיימתי את ההבטחות. עכשיו באתי לקיים, לכן אמור לבני ישראל, אני השם.
זה משהו עקבי כאילו בתורה? זה משהו שהוא...
ודאי שזה עקבי. עכשיו, כשהקדוש ברוך הוא מתגלה דרך המדינה, יש לו פתאום שם חדש שמופיע רק מספר שמואל ואילך, קוראים לו צבאות. כאשר הוא מתמיד את בריתו, גם כשישראל אינם זכאים, הוא נקרא בשם קדוש ישראל. נכון? זה, הדברים האלה מאוד 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 בולטים. אפשר ללמוד את כל התנ"ך על פי זה. כאשר ישראל, כששכינה מסתלקת מן העולם, ואז השם נגלה רק בשמיים, אז הוא נקרא בזמן בית שני, בספרות של ימי בית שני, קוראים לו שמיים. ומכאן הביטוי יראת שמיים, שם שמיים וכו'. כשאנחנו יוצאים לגלות, אז הוא נקרא הקדוש ברוך הוא. כלומר, התפיסה הופכת להיות מושג פילוסופי, שבו אנחנו מבטאים את האחדות של הטרנסנדנטי, דהיינו קדוש, עם האמננטי, דהיינו ברוך, ואנחנו אומרים זה אותו אחד. הקדוש, ברוך, הוא, זה אותו אחד. הוא בעצמו הברוך. בסדר? וכאשר אנחנו, אגב, באמונה הפופולרית, איך נקרא הקדוש ברוך הוא? המקום. המקום. כן? ויש שהוא מקומו של העולם. אבל זה כאילו מחוץ להיסטוריה. כאשר הוא מחזיר את עמו אל ארצו, איך הוא נקרא? צור ישראל. נכון? נכון או לא? לכן לא במקרה, זה השם שמופיע במגילת העצמאות. במגילת העצמאות, הרי היה ויכוח בין החותמים. יש כאלה שאמרו, אם אתם לא כותבים שם שמיים, אנחנו לא חותמים. הדתיים אמרו. היו הקומוניסטים ומפ"ם אמרו, אם אתם כן כותבים שם שמיים, אנחנו לא חותמים. אז אתה מבוכה, מה עשו? עשו פשרה. כתבו, מתוך ביטחון בצור ישראל וכו'. כן? אמרו, זה ביטוי כזה שירי שניתן להתפרש לכל הכיוונים. ומצור זולתי אלוהינו. אבל זה מעניין שדווקא הם, כל אחד עשה את זה מתוך פשרה ויצא בדיוק כמו שהיה צריך לצאת. נכון? כן, שמו של הגואל באמת אצל אחינו האשכנזים בתפילה. לפני ברכת גאל ישראל הם אומרים צור ישראל, קומה בעזרת ישראל ופדק נומך יהודה וישראל גואלנו. זאת אומרת שהשם של הגואל זה צור ישראל. כן? כלומר, מי שמקים את מדינת ישראל נקרא צור ישראל. ולקראת מה אנחנו הולכים? לקראת איזה שם? אהיה אשר אהיה. זה מבין מה שאומר. שם השם, אהיה אשר אהיה, הולך ומתגלה. כלומר, מאחורי כל השמות האלה יש שם עליון יותר. שם אהיה אשר אהיה, שהוא למעלה מן ההגדרות המצומצמות. אז כל ימי ההיסטוריה, התרבות מצמצמת את תפיסת האלוהות. מה? אני, לא, 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 זה אני הרחבתי. יש לי קלטת על זה, זה מעניין אותך, זה נקרא השמות האלוהיים, או לא, שמות הבורא. יש לי קלטת, אני קראת שמות הבורא. אפשר להשיג אותה למטה. עכשיו אני אדבר על זה. וזה נקרא, הוו גודל אלוהינו. מה זאת אומרת? הוו גודל לאלוהינו. סימן שיש אפשרות של קוטן לאלוהינו. הם כתוב בספר נחמיה, שכשעשו עצרת גדולה בירושלים עם אנשי כנסת הגדולה, כתוב שם, ויקראו בשם השם הגדול. מה זה קראו בשם השם הגדול? משמע שיש השם הקטן. התפיסה הקטנה של האלוהות, או התפיסה של האלוהות בכל רוחבה. מה מאפיין את התפיסה הקטנה של האלוהות? שזה אלוהים שמתעניין רק בדברים מסוימים. והתפיסה הגדולה של האלוהות, זאת אלוהות שמתגלה בכל. זאת תפיסת הייחוד האמיתית. לכן, זה שם אהיה אשר אהיה. שהולך ומתגלה, דרך המאורעות של מלחמת העולם הראשונה, תקומת ישראל וכו', הוו גודל לאלוהים. צריך לתבוס את הדברים בגדלות. מובן? עכשיו, כדי להגיע לאותו גודל אלוהי, יש צורך בשבירה מסוימת של האמונות כפי שהן היו עד עכשיו. כולל אמונת היהדות. וזאת הסיבה של החילונות. לפי הרב קוק, החילונות היא ביטוי לאמונה גדולה שמחפשת את דרכה ואיננה מצליחה למצוא את עצמה בכלים הדתיים המקובלים ולכן בדלת ברירה שוברת אותם. בסדר? אז האם זה אומר לפי זה שלפי הרב קוק צריך להיות חילוני? אני חושב שהרב קוק לא היה חילוני, נכון? הוא התפלל בבית הכנסת, הניח תפילין והכל. אלא מה שהרב רוצה לומר זה שהחילונות מזמינה אותנו למצוא את התוכן הגדול של אותם כלים קטנים. אפשר לומר שיש ניסיון כזה. אני לא בטוח שזה הכי חכם, כל הסידורים לחילוני וכו'. זה לא מדבר אל כולם. זה מדבר אל שכבה אינטלקטואלית מסוימת. חושבים שזה החילוני. אנחנו מדברים על אנשים, אנחנו מדברים על תנועה כוללת. יש אדם פרטי שלא לא מחפש כלום. השאלה היא, מה גורם לאופי אנושי מסוים להתפשט? סוג מסוים של טיפוס. כן? זה ודאי תמיד מתחיל מיסוד אידיאולוגי, שאולי לא גלוי לך ולא גלוי לי, אבל הוא קיים. כן? זה למשל, צריך להבין שהחילונות היא לא נולדה סתם. יש הוגים של החילונות שעומדים מאחוריה. ההוגים האלה, אנחנו מכירים אותם. זה ברנר, אחד העם וברדיצ'בסקי. הם אלה שעשו את זה. ואתה רואה שכשהם כותבים, הם חושבים על הדברים שהם אומרים. זאת אומרת, יש איזה משהו אידאי שמסתתר מאחורי ההחלטה שלהם להיות חילוניים. ואז החילוני המצוי לא יודע שהוא תלמיד של ברדיצ'בסקי. בסדר? שלושה תלמידים אחד מהם תלמיד בישיבת וולוז'ין, שלושתם ממשפחות חסידיות. את המהפכה החילונית בישראל, ודאי, כן. אני לא אמרתי אידיאולוגי, אמרתי אידאי. כן. יש רעיון מאחורי הדברים. יש רעיון. עכשיו, כל רעיון שאדם חושב אותו ברצינות, אם אתה מעמיק ברעיון, אם הוא חושב באמת ברצינות, אז אתה גם מגיע בסוף לדעת אלוהים, לאו דווקא בצורה שהיית רגיל לה.
עכשיו, והדעות האלה שנזרעו לפני 80 שנה,
שיש היום דעות חדשות? ודאי שיש התפתחויות, מה אתה רואה שהכל קופה על שמריו? אבל יש, אני רוצה להסביר מה ההבדל בין אתאיסט גוי לאתאיסט יהודי. האתאיסט הגוי חושב שאין אלוהים. אבל האתאיסט היהודי חושב שאלוהים לא קיים. זאת אומרת, אחד מהתארים של האלוהות זה שהוא לא קיים. כמו שפעם הוציאו זה סרט על, ניקח, שנות הסנדוויץ' קוראים לזה, על איזה זקן אחרי השואה, זקן יהודי, שמאמץ ילד יהודי שאיבד את ההורים שלו, והוא משקם אותו, הם משקמים בעצם אחד את השני, ולקראת סוף הסרט הילד שואל את הזקן, תגיד, אתה מאמין באלוהים? הוא אומר, מה השתגעת אחרי כל מה שהוא עשה לנו? טוב, אז זה הכוונה, הבו גודל אלוהים. אנחנו נתחיל עכשיו, הבנת מה שאני אומר? טוב, אז אני מבין, באמת, מה מסתתר? למשל, זוכר פעם בשעה 4 בבוקר, הגיע אליי המפקד עם כוס קפה. מזל, לא נרדמתי בשמירה. התפקיד שלו היה לחלק את הקפה בין העמדות של השומרים. אז הוא חילק אצל כולם, אחר כך ניגש אליי. הביא לי את הקפה, הקפה היה בסדר. אבל האמת היא שזה קצת הפריע לי, כי זה תקופת הסליחות, ורציתי לומר סליחות בשקט. אבל טוב, יהודי בא. הוא אומר, שרקי, יש לי שאלה. אמרתי לו, בבקשה, המפקד. אמר, אני לא מאמין באלוהים. אמרתי לו, באמת, תוכיח. מה תוכיח? תוכיח שאתה לא מאמין. זה באמת היה בחור אינטליגנטי, למד קאנט, למד דקארט, למד כל מיני דברים וזה. ומתוך השיחה, דיברנו איזה רבע שעה, אז הוא הגיע למסקנה שבאמת הוא מאמין, וזה גרם לו למשבר. הוא פשוט לא ידע שהוא מאמין. זה, לכן לא כל כך פשוט מה שאתה אומר, שיש אנשים בלי חיפוש, בלי כלום, זה לא נכון. רוב האנשים שאומרים לך שהם לא מחפשים, הם אנשים מיואשים. כי לרוב אתה שומע אנשים אומרים, אני לא רוצה לשאול שאלות, כי אני מפחד שלא תהנה לי תשובות. כן, זה אגב מאוד אופייני לתסמונת הראש הקטן הישראלי. כי מדוע שאדם לא יתהלך עם שאלה? גם אם אין לו תשובה. השאלה של האדם זה הוא עצמו, זה חלק ממנו. זה טוב שיש שאלות. בסדר? אדם יתהלך עם שאלה. אז מה, אם לא תהיה לך תשובה? אז לא תהיה לך תשובה. תחיל, ככה, מה יש? יותר טוב מאשר להיות כל הזמן עם משהו בבטן, בעומק העומקים. כן. וכי, משה רבנו היו לו תשובות לכל השאלות שלו. כן, מה אתה אומר?
הנקודה הזאת שצריך תשובה לכל דבר, זה מה שמניע את חסידי השלום היום?
לא, 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 לא. אלה שהיום חסידי השלום, זה לא בגלל שמאמינים שיש תשובה לזה. עד רבה.
דוחקים בתשובה בכוח,
לכאורה. לא, 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 אף אחד לא מאמין שיש תשובה. כל אלה שמדברים על תהליך שלום וכו', הם לא מתכוונים ברצינות שיהיה שלום אחרי זה. אפשר גם לראות את זה באופן שבו הם אומרים את הדברים. הם מתכוונים משהו אחר, שצריך לפרנס את התקווה.
לפרנס את התקווה?
את התקווה, כן. כלומר, זה חשוב שיהיה תהליך. זה שהתהליך יגיע למשהו או לא, זה בכלל לא משנה. העיקר שיהיה תהליך שאתה מרגיש שאתה עושה משהו. נכון? אבל ברגע שמנסים לסיים את הסכסוך, זה חרדה גדולה, ואפילו הגויים מתנגדים. כן? חז וחלילה, מה, אתם רוצים לסיים את העסק הזה? נורא. כן? אז זה ברור. אני אמרתי פעם לאחד הקצינים שלי, אמרתי לו, אחד המפקדים שלי, אמרתי לו, תיזהר, אם יהיה שלום, זה יפסיק את התהליך. אז הוא הבין מה שאני אמרתי, בסך הכל. טוב, יש פה שאלה. מה שהרב אומר מסוכן שני סימני קריאה. כשהמוסריות לא קיימת, צלם האלוהים לא בא לידי ביטוי באדם. אני מסכים? קודם כל, אני מסכים שמה שאני אומר מסוכן. מדוע? בגלל שכל דבר שהוא אמיתי הוא מסוכן. אחר כך, הדבר השני, שכשהמוסריות לא קיימת, צלם האלוהים לא בא לידי ביטוי באדם, אני גם מסכים. אבל אני לא מבין למה אתה מתכוון. בוודאי השואל חושב שבלי תורה אין מוסריות. אם זאת הכוונה, אז אני חולק. כן? הרי חז"ל אמרו כבר, דרך ארץ קדמה לתורה. דווקא כשהאדם יוצא ידי חובת המוסריות, אז הוא יכול לקבל את התורה. לא התורה יוצרת אצלו את המוסריות. אז אולי, מה שאני אומר עוד יותר מסודן, יש פה עוד שאלה, האם לפי השיעור, היום הורים למתבגרים צריכים להתחשב בזרמי אקלים וחול, המשפיעים על ביניהם, כי אין זהות לחינוך שהיה בבית קודם התבגרותם. בוודאי. כן? יש שאלה, הרי כתוב, איזה גולה למקום תורה, נכון? זה סימן שהאדם במקום שבו הוא לומד, לאו דווקא זה הולך. הגמרא אומרת, שלושה חייהם אינם חיים. אחד מהשלושה זה מי שרע לו במקום אחד ולא הולך למקום אחר. רע לך פה, אז תלך למקום אחר. מה? אולי שם זה אחר, משנה מקום, משנה מזל. נכון? זה מפורש. גם הגמרא מדברת על תורת בבל ותורת ארץ ישראל. ואנחנו רואים גם שלפי הארצות, התורה קיבלה צבע אחר. כן, ודאי. איפה שהיו יהודים? יהודים בארץ מסוימת חוו את התורה, את כל עולם המצוות שלהם באופן אחר, מאשר במקום אחר. כן? ודאי שיש השפעה לאקלים. למשל, אם אתה חי במקום שבו יש אקלים ים תיכוני, אז אתה יכול לשבת בסוכה. אבל אם אתה חי בנורווגיה, אז בסוכות אתה לא תיכנס לסוכה כי אתה לא מצליח לפנות את השלג. אז בכל זאת יש השפעה, לא? אני חושב. כן? איך אמר לי פעם יהודי מקנדה? הוא אמר, זה נורא, עם לבן גרתי. כן. טוב, עד כאן להיום.